ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד, בסוף השורה ציטוט מהמשנה, שאפר קירה מוכן הוא. אם אנחנו נחזור למשנה, לסוף המשנה, נראה שכתוב לפני הציטוט הזה, כתוב ומודים שאם שחט, מודים כלומר בית הלל, מודים לבית שמאי, שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה. שאפר קירה מוכן הוא. מה הקשר? מי הזכיר אפר קירה? זו שאלת הגמרא. אפר קירה, מן דקר שמי. דקר זה כמו הזכיר, הדלת והזין מתחלפות. רשי כותב, דקמר ש, עם השין שאפר וכולי, דמשמע דייף טעמה למלטי דליל, משמע שיש איזו קשר בין מה שנאמר מקודם והפסקה הזאת, אבל לא רואים קשר. אמר רבא, ממשיך הגמרא, אחי כמר ואפר קירה מוכן הוא. עוד ידיעה, ידיעה נוספת, דיברנו במשנה על כך שמודים שאם שחט שיחסה שיחפור בדקר ויחסה, זה בקשר לאפר רגיל, אבל יש עוד משהו, עוד ידיעה, שאותו אפר שצטבר בתנורים, הקירה הוא סוג של תנור, הוא מוכן לצורכי האדם, הוא מוכן, הוא לא מוקצה. אני לא רוצה להיכנס ולפרט עד כמה הוא מוכן, למה הוא מוכן, נשאיר את הדברים האלו להמשך הגמרא. בכל אופן, היא ידיעה נוספת, היא לא נתינת טעם למה שנאמר מקודם. יש סימון חדש, המעוין, ובשוליים כתבנו דיני רב יהודה. אז אנחנו רואים פה, ובאמצע עמוד עוד מעוין עם שמו של רב יהודה מובלט. אמר רב יהודה, אמר רב, לא שנו אלא שהוסק מערב יום טוב. מה שהמשנה אומרת שאפר קירה מוכן, זה רק אם מדובר באפר שנוצר על ידי הבערת התנור, הקירה, מערב יום טוב. מה שהיא כותב, שהוסק מערב יום טוב, מאתמול, דעתי עלויה לכל מילי. ככה אין בעיה של מוקצה, כי הדעת, המחשבה של אדם, היה על האפר שנוצר כבר מערב יום טוב לשימוש, לרב שימוש. ממשיך הגמרא, אבל הוסק ביום טוב, אסור. כי אי אפשר להגיד על מה שהוסק ביום טוב שדעתו היה עליו מאתמול. ואם ראוי לצלות בו ביצה, אם אנחנו נמשיך לדבר על אפר שנוצר מהסקה ביום טוב עצמו, והאפר הזה הוא חם, יש עדיין גחלים בתוכו, רשי כותב שיש עדיין רמץ חם, רמץ חם זה הגחלים בתוך האפר החם הזה שאפשר להכניס בו ביצה והוא יצלה, מותר. אז האפר הזה מותר לשימוש. רשי כותב, מותר, דמי אתמול, בעודם עצים, היו מוכנים להסק ולבשל ולצלות, ועודנו בתשמישו זה, ואיידי דחזי להפוכי במידי, לצליית ביצה, מאחר שהוא עדיין חם, והוא ראוי לשימוש של יום טוב, כי מותר לצלות ביום טוב, שקי לינמי ומלך לעל אדם, יכול לקחת מהאפר החם הזה שהוא ראוי, שהוא בר שימוש לצליה, ולפזר אותו על דם של חיה שנשחתה או אוף שנשחת. ממשיך הגמרא, תניא נמי הכי, כשאמרו, זה ברייתא שמסיית את דבריו של רבי יהודה אמר רב. תניא נמי הכי, כשאמרו, אפר קירן מוכן הוא, לא אמרו אלא שהוסק מערב יום טוב, אבל הוסק ביום טוב אסור, ואם ראוי לצלות בו ביצה, מותר. הכניס אפר לגינתו, אפר הרבה, הוא צבר או אסף הרבה אפר למקום אחד, זה הכוונה, הכניס אפר לגינתו ולחורבתו, מותר לחסות בו. כל זמן שהוא צבור, דעתו של האדם עליו לכל דבר, כך אומר רש"י. נלמד רש"י ביחד. מכניס אדם מלא קופתו אפר בסתם ונותנו במקום אחד ועושה בה כל צורכיו, ולא אמרינן בטלה לה שהאפר בטל לגבי קרקע הבית איידי דזוטרה. זה מה שעכשיו רב יהודה יגיד לנו בגמרא. ויום רב יהודה, מכניס אדם מלא קופתו אפר ועושה בה כל צורכו. דרש מר זוטרה משמי דמר זוטרה רבה, והוא שייחד לו קרן זווית. רש"י כותב, הוא שייחד לו ולא שטחה, הוא צבור, הוא לא השטיח אותו. ומה זה אומר לנו? דמוקה מילתא דלצרכיו וכבאי לה, ובאפר תיכוח כמר שאינו מחוסר לא חפירה ולא כתישה אלא הכנה. וזה ובכך שהוא הכניס אותו לקרן זווית והשאיר אותו צבור, זו ההכנה שלו. מטבעי קוי, קוי זה בעל חי שהוא ספק חיה ספק בהמה, ובענייני כיסוי אדם נזכיר לעצמנו, רק חיה חייבת בכיסוי אדם, לא בהמה. אז כתוב פה, קוי אין שוחטין אותו ביום טוב, כי בשחיטת הקוי אתה מכניס את עצמך לספק אם לחסות את הדם או לא, ואם שחטו אין מכסין את דמו. על הצד שאולי זה בהמה, אין בו מצוות כיסוי, ולא מטלטלין אפר שלא לצורך, ואם הוא בהמה אין צורך בכיסוי דמו. ואית לחסיה כדרב יהודה, אם יש מושג כמו שרב יהודה לימד אותנו, שיש אפר מוכן לכל צורכי אדם, כך ראינו או כך נאמר מקודם ברש"י בדיבור המתחיל, מכניס אדם לא קופתו אפר בסתם ונותנו במקום אחד, אומר רש"י, ועושה בו כל צורכיו. אז אם קיים כזה דבר שיש אפר שמוכן לכל צורכי אדם, אז גם מצד שזה בהמה, למה לא לחסות דמו? אז למה כתוב פה אין מחסיני דמו? זו השאלה. הגמרא עונה, ולתמך לחסי באפר קירה או בדקר נעוץ, המשנה עצמה התירה שימוש בדברים האלו. האפר קירה, זה היה סוף המשנה שאמרנו, ואפר קירה מוכן הוא, שהוא מוכן לכאורה לכל צורכיו, וגם האפר שהיה מוכן על ידי כך שננעץ בו דקר. אז למה לפי המקור הזה כתוב אין מחסין את דמו? הרי יש את האפשרויות האלו, אלא דלת לי, מדובר בדם שאין לו אפר קירה, אין לו דקר נעוץ באפר. ההכנה גם לגבי השאלה מה עם דינו של רבי יהודה, פשוט אין לו, הוא לא הכניס מלוא קופתו אפר, פשוט אין לו. וזה הסיבה, היא הכי, אם זה המצב, אלו הם הנסיבות שמאחורי המקור הזה של קוי אין שוחטין אותו, מה יעיר הספק? למה המקום מדבר בכלל על ספק? אפילו ודאי, גם אם היה חיה נמי לא. כתוב, ואם שחתו, אין מחסין את דמו. אם אין לך לא דקר נעוץ, לא אפר קירה, ולא הכנסת אפר מלא קופתו, אז זה לאו דווקא הלכה בקוי, זה הלכה בחיה, שזה דבר שחייב כיסוי בוודאות. הגמרא מסבירה, לא מבעיה כאמר. המקור הזה בא עם חידוש, והנה ההסבר. לא מבעיה, אני לא צריך ללמד ודאי על חיה, דלא לשחוט. כתוב במקור לגבי קוי, אין שוחטין אותו. אם היה חיה, פשוט אין שוחטין אותו, כי בכך אתה מכניס את עצמך לחיוב כיסוי, ואתה לא יכול לבצעו. אבל ספק, אם כמו שכתוב שהמקום מדבר על קוי שהוא ספק, שיש צד שהוא בהימה, אימא, היה מקום לחשוב משום שמחת יום טוב, כדי שלבן אדם יהיה בשר, לשחוט ולא לחסי. היינו אומרים לו, יש לך קוי? זה יהיה הבשר שיעניק לך שמחת יום טוב, אז תשחוט אותו ואל תחסי את הדם. כמה שמלן, המקור הזה אומר לא, אלא אל תשחט. מה עם שמחת יום טוב? זה משני. אם אין לך יכולת, החידוש פה שלמרות שיש את הצד של הבהמה, אבל יש גם צד שהוא כן חייב, וזה מספיק כדי לאסור לכתחילה שחיטת הקוי, גם אם בכך הוא צריך לוותר על שמחת יום טוב. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', הגמרא שואלת, אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק פה, כי המבנה של הגמרא, הזרימה של הגמרא כאן הוא לא שגרתי. הגמרא אומרת, מדקתני סיפה, ואם שחתו אין מחסין את דמו, בניגוד לאוקימתא שאמרנו מקודם, שמדובר פה במקור שאין לו אפר, לגבי הסיפה יהיה קשה להגיד פירוש כזה. אנחנו מתמקדים כעת בסיפה. רש"י מסביר שלגבי הרישא, קוי אין שוחטין אותו ביום טוב, נניח הוא נתנו הסבר לזה. עכשיו נלמד ביחד את רש"י, שורה ראשונה פה בעמוד ב', והה מדקתני סיפה וכו'. כלומר, המילה כלומר זה מילת מפתח, תמיד לשים לב שזה אומר שלא מתרגמינן את הנאמר כפשוטו או כהרגלו. בשלמה אין שוחטין דרישא, אין שוחטין את הקוי, יצטריך כדקאמרת, כמו שהסברנו, דלא תימא, שאל תחשוב נשחוט משום כבוד יום טוב בלא כיסוי, אלא סיפה דקתני אין מחסין. אי דלת לי חדה מהני לחסות, כמו שהסברנו מוקדם יותר, שמדובר פה שאין דקר נעוץ, אין אפר קירה, אין את מה שרב יהודה דיבר עליו, מי יצטריך להשמיעינן? למה יש צורך ללמד שכתוב ואם שחתו אין מחסין את דמו? אם יש, אז למה צריכים להגיד, אם מדובר שאין, אז מיותר לומר אין מחזה, פשוט השתה ודאי חיה שוודאי צריך כיסוי, אין מחסין, כי אין ספק מבעיה. אז ולגבי קוי פשוט שלא, אלא שמה מינה מהסיפה בדיאטלי מדובר שיש לו אפר. דלגבי ודאי אם היה מדובר בחיה מחסין, כי יש לו אפר או יש לו אפר קירה. ואשמינן המקור שלמדנו מלמד דספק לו הקוי וקשילן, ואז מתעורר הקושיה מחזרה, אם מדובר שיש לו עמי אין מחסין, היא כדרב יהודה שאומר שעושה בו כל צורכו, היא באפר הקירה. אז אנחנו שואלים מכוח הספה, חוזרים ושואלים על רב יהודה, שמאחר שיש לו, כי אחרת לא היו אומרים אין מחסין את דמו, אם אין לו זה פשוט, אבל יש לו, ובכל זאת אם הוא שחט את הקוי ויש לו אמצעי לחסות, אז למה לא? כפי רב יהודה היה משמע שאפשר. אלא אמר רבה, אנחנו רואים פה משולשים, והנושא קודם כל ואחר כך נתייחס למשולשים, למבנה. הנושא, אדם שיש לו אפר מוכן ובכל זאת אין מחסין דם קוי, צריכים להסביר את זה. המבנה או המשולש עם השפיץ למעלה, טעמים שלא מחסים דם קוי ביום טוב. הצורה השנייה, צורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים, הוא משמש עבורנו כמעקב, עם החלק הצר למעלה עם קושיות, הפוך תשובות. רק נעשה סקירה ממעוף הציפור קודם, מה מחכה לנו. אז אנחנו מנסים להסביר את הדינים האלו. מצד אחד, רב יהודה אומר שאדם יכול להכניס ולא כמתו ולעשות בו כל צרכיו, ומצד שני, ראינו מקור שאומר שאם שחט את הקוי ויש לך אפר, אין מחסין את דמו. למה? אחד זה פה, הוא תלוי איך הם גורסים רבה או רבה. בעוד כמה שורות טובות אתם רוצים, רואים מצד הגמר משולש מספר 2, כתוב שם אלה אמר רבה, ומספר 3 רמי ברי דרב יבה בשורות הרחבות. עכשיו הגמר, אלה אמר רבה, אפר קירה מוכן לוודאי ואין מוכן לספק, כמו קוי. רש"י כותב, מוכן לוודאי ואין מוכן לספק, כעשר כדאיתך. חשוב גם, כמו שהדגשנו מקודם את המילה כלומר, גם הביטוי הזה, זאת אומרת, יש לנו דבר שנאמר עכשיו, אבל הוא ישתנה. מה זה מוכן לוודאי ואין מוכן לספק, כעשר כדאיתך, תאחי כמר. אף אגב דדעתי לכל מילי הכנסתו, אז לכל מילי הכנסתו מועלת לוודאי ואינה מועלת לספק. ופחינן, ואז שואלים, וכיוון דדעתי אלוי ומשום דעה קצה לקם, אין כאן בעיה שבוקצה כי דעתו עליו ספק הכוי מיתיים הלא מחסינן. ואז הגמרא, אנחנו נגיד בתמיעה, משום דקה אבית גומה, בתמיעה. אנחנו נחזור לגמרא ורק נציין שבשלב הזה החשיבה היא שלמרות שאדם הכניס את האפר, צבר את האפר עם דעת לכל מילי, זה לא מהווה היתר לחסות דם קוי. אז עכשיו הגמרא, אני קורא עוד פעם, אלא אמר רבה, אפר קירה מוכן לוודאי ואין מוכן לספק. הגמרא שואלת, זו שאלה ארוכה, סימנו אותו בהתאם, לספק מי טיימה לא, למה אם הכנסת את זה לדעת צורך רב, כל צורך רך, למה אי אפשר לחסות דם קוי. דקעבד גומה, האם זה הסיבה? כלומר, בלקיחת האפר, אתה משאיר מאחורה גומה בתוך האפר מסביב. ועשיית גומה הוא בעיה של בונה בשבת, בונה ביום טוב, איסור מלאכה. אז אם זה המציאות, ודאי נמי כאבית גומה אצל חיה, שחטת ביום טוב, ואנחנו יודעים מותר לשחוק ולחסות, אז מה עם עשיית גומה? אלא ההתר אצל חיה כדרבי אבא, כמו שהסברנו בעבר לפי רבי אבא, שזה בעצם מקלקל, ומקלקל אתה משאיר חור איפה שלא רצית אותו, כי היית צריך לקחת את האפר משם. זה נקרא מקלקל, וראינו בעבר עמוד א' לפני סוף השיעור הקודם, רבי אבא מדבר על חופר גומה בשבת ואינו צריך אלא להפרה, וזה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ורשי שם הסביר שזה בעצם מקלקל, ככה רשי בראש ח' עמוד א' פתו עליה, כי למפורש תיים בפרקה מדחגיגה, וכיוון אינו צריך אלא להפרה ולא לגומה, אינו בונה ולא חורש, כל אלו הם מלאכות פוטנציאליות ואינם פה, אלא מקלקל, וכל המקלקלים פתורים. אז זה על סמך זה אנחנו מתירים לקיחת האפר לחסות בשחיטת חיה ביום טוב. אז עם הסברה הזאת החנמי ממשיך הגמרא בקוי כדרבי אבא, אז למה אסור? למה כתוב שאם הוא שחט קוי ביום טוב ויש לו אפר, בכל זאת אין מחסין את דמו? ובפרט רב יהודה אמר שאדם מכניס אפר, הוא יכול להכין אותו לכל צורכיו. אלא ספק מי טעמה דילמה עביד קטישה, בזמן שאתה לוקח את האפר אולי אתה תיקח רגבי אדמה והם לא ראויים לכיסא, צריך להיות יותר מפורר, ואז אתה קוטש אותם. זה בעיה של מלאכת תוכן שאסור. ודאי נמי, אם זה החשש והגורם לכך לומר אין מחסין את עמו, אז גם אצל חיה נמי נגזור משום קטישה. הגמרא עונה ודאי, כלומר אם מדובר בחיה, כי כאב וקטישה שאמרנו שזה בעיה של מלאכה, יש כלל, אתי עשה, העשה של כיסוי, זה מצוות עשה, ודחי את לא תעשה, כאילו לא תעשה כל מלאכה. אז יש לנו היתר לכיסוי דם של חיה, ואין חשש או אין בעיה של קטישה, מלאכת תוכן. הגמרא מקשה, אמר, מתי אפשר להכניס לדיון את הכלל הזה שאתי עשה ודחי לא תעשה? מתי אומרים את זה? אמר, דאמרינן אנא אתי עשה ודחי לא תעשה, כגון מילה, זה ברית מילה בצרת, אם באותו עבר של הנימול יש נגע צורת, יש איסור באופן כלי ישמר בנגע צורת שלא לחתוך מגוף אדם אור שיש בו נגע, מים ברית מילה זה גם חתיכת קטע של אדם, אור אדם, ואם בו בנקודה הזאת יש נגע, בכל זאת אומרים אתי עשה של ברית מילה, הימו לכם, יש מצוות מילה למול כל זכר, אז עשה דוחה את הלב של חתיכת צרעת. אינמי סדין בציצית, מה מאפיין את הדוגמאות האלו? מה זה סדין בציצית? זה מצוות ציצית יש בו צמר, ואני מדבר כאן על רמה של דורייטה, עיקר הדין. יש צמר, יש פתיל תחילת, והתחילת הוא צמר, ואם הבגד הוא מפשטן, התורה אומרת שלמרות שיש איסור שעטנז לא לקשור צמר ופשטין יחדיו, המצוות עשה של ציצית דוחה את הלא תעשה של שעטנז. זה הכוונה סדין בציצית. אז מה מאפיין שתי הדוגמאות האלו, מילה בצרת סדין בציצית? דבעידנה דקה מעקיר לב, בזמן שאתה עוקר, עובר על הלב כביכול, עוקר את הלב, כמוקים לעשה, בו בזמן שאתה מעל את הילד, אז בו בזמן אתה עוקר את האיסור של הישמר בנגד הצד, כדי לקיים את עשה. בו בזמן שאתה מקיים את עשה, אז נעקר עליו, זה בסדר. אך בכיסוי, בעידנה דקה מעקר, על ידי שאתה קוטש את הרגבי אדמה, אתה תוכן אותם, עוד פעם, בעידנה דקה מעקר לב, האיסור תוכן, לא מוקים עשה, אתה לא מקיים כיסוי הדם, אז השאלה חוזרת, למה אם כן מותר לחסות דם חיה ביום טוב? הגמרא עונה, הלא קשיא, מה שהעלית עכשיו, שאין כאן הכלל של עשה דוחה לא תעשה, כי זה לא באותו זמן, זה לא נכון. דבהדי דקטיש כמחסי, הוא פשוט קוטש את רגבי האדמה על מעל דם החיה, ולכן חיה, אפילו אם אני בא לידי קטישה, יש את הכלל, אל תעשה ודחי לא תעשה. אבל עדיין יש קושיה, סוף סוף יום טוב, איזו לא תעשה, הזכרנו מקודם, לא תעשה כל מלאכה שתקף ביום טוב ושבת, זה לאו, זה נכון, זה לאו, אבל יום טוב, אנחנו מעמידים יום טוב מול העשה של כיסוי אדם, אבל יום טוב מורכב יותר מלאו. יום טוב עשה ולא תעשה הוא. יש עשה, כתוב בתורה לגבי היום טוב, ביום הראשון שבתון. שבתון זה מצוות עשה. וזה בנוסף ללא תעשה כל מלאכה. ואין עשה של כיסוי הדם דוחה את לא תעשה ועשה. נכון שלעשה יש כוח לגבור על לאו גרידה, אבל אם מדובר ביום טוב, הוא לא לאו גרידה, יש בו לא תעשה ועשה. אז איך מכסים דם חיה בשחיטת חיה ביום טוב? אלא אמר רבה, אנחנו מתמודדים עם השאלה, למה אם אפר קירה מוכן, אם כמו שרבי יהודה אומר, האדם יכול להכין אפר לכל צורכו, למה בכל זאת אם שחט קוי אין מכסין את דמו? ובו בזמן אנחנו אומרים שאם הוא אם יש לו את האמצעים לחסות דם חיה, כן מכסה את דמו. אלא אמר רבה, אפר קירה דעתו לוודאי, ואין דעתו לספק. רש"י, ואין דעתו לספק, הלכך איסור מוקצה איקה. תשימו לב, זה שונה ממה שהיה למעלה, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, ש"ס עוזר, הגמרות המסומנות, למעלה אנחנו כבכבנו וגם שמנו חץ ממול השורה שכתוב, משום דאקצה לקה, כי אמרנו שהוא הכניס את האפר עם דעתו על כל דבר. כאן אנחנו משנים, הוא לא הכניס את האפר לכל דבר, הוא היה לו דעתו על ודאי, על צורכים ברמה של ודאות. רש"י כותב פה, ואין דעתו לספק, הלכך איסור מוקצה איקה, ועדין לדרב יהודה, וגם לגבי הכנסת אפר לביתו, הוא מכניס אותו לצורך ודאי, לא לקוי. אז אם אין לו דעת לצורך ספק, אז טלטול העפר לשם כך יהיה בעיה של מוקצה. ממשיך הגמרא, ואזדה רבה לתמי. רבה שאמר מי שדעתו לוודאי לא שם על נפשו להזמין את החומר לספק. נמשיך לדבר, אמרתי חומר, נמשיך לדבר בעניין עפר. איפה רואים עקביות בדבריו של רבה? דיאמר רבה, אנחנו גם מסמנים פה אחד, יהיה דעה חולקת בהמשך, אבל כעת אנחנו מתמקדים ברבה. דיאמר רבה, הכניס עפר לחסות בו צועה. עכשיו, צועה, מדובר פה על אולי, אני מדגיש את המילה אולי, או שמה, תינוק יתיר צועה במקום שזה מאוס לו, לבעל הבית. אז אם אדם הכניס עפר לחסות בו צועה, מותר לחסות בו דם ציפור, כי זו צורך ודאי. אבל מה שמעניין אותנו זה הדין השני פה. דם ציפור, מי הוא הכניס את העפר לצורך כיסוי דם ציפור שהוא מתכוון לשחוק ביום טוב? זה צורך ודאי. אסור לחסות בו צועה. כי, וזה הכלל, לפי רבה, מי שדעתו לוודאי, לא שם על נפשו להזמינו לספק. ולכן, רב יהודה שדיבר על כך שהוא אדם הכניס את האפרו, מדובר על אדם שמכניס את האפר לכל צורך שהוא בגדר ודאי. לכן אם שחט קוי אין מחסין את דמו, כי דעתו לא היה על כיסוי דם קוי. נראה עוד דעה. נעבלי אמרי, אפילו הכניס עפר לחסות בו דם ציפור, הוא הכניס אותו לצורך ודאי, מותר לחסות בו צועה. רשי כותב, מותר לחסות בו צועה, מותר לחסות בו צועה, כיוון דאז מנה, אני יחד איתכם קורא רשי, בשורה שלישית ברחבות, מותר לחסות בו צועה, כיוון דאז מנה, אז מנה, תענמי קרוב לוודאי. נערבלי לא רואים הבדל משמעותי בין שימוש בעפר לכיסוי דם ציפור לכיסוי צועה. ואם הוא הכניס אותו לצורך כיסוי דם ציפור, נכון, רבה אמר אסור לחסות בו, סליחה, אם הוא הכניס אותו לחסות בו דם ציפור, נערבלי מתירים לחסות בו צועה, למרות בניגוד לרבה. אמרי במערבה, פליגי בא רבי יוסי בר חמא ורבי זרע, והמילה גרסה אחרת במחלוקת מבחינת שמות, רבה ברי רבי יוסי בר חמא, שהוא אגב רבה בכל השס, ורבי זרע, שניהם חולקים. חד אמר קוי הרי הוא כצועה, וחד אמר קוי אינו כצועה. צריכים עכשיו להגדיר את הדברים האלו. אם אתה אומר קוי הרי הוא כצועה, זה אומר לנו מי שהכניס עפר לחסות בו צועה, מותר לחסות דם קוי. קוי, בל נשכח, הוא גדר של ספק. ספק בהמה, ספק חיה. הצועה גם תלוי מי אתה שואל. אם שואלים את רבה, יש לו הסתכלות או הגדרה אחת צועה, ונעבלי אולי חושבים אחרת. אז יש פה דעות בלי שם, אנחנו יודעים את השמות שהם חולקים, אבל אנחנו כעת לא יודעים מי אמר מה. אחר כך הגמרא תעסוק בזה, להדביק שם לשיטות האלו. אבל בינתיים אחד אמר ראשון שאומר קוי הרי הוא כצועה, זה אומר לנו שאם הוא הכניס עפר לחסות בו צועה, מותר לחסות דם קוי. וחד אמר קוי אינו כצועה, כי צועה ביחס לקוי הוא כמו ודאי לגבי ספק. ואמרנו מקודם שאם אדם הכניס או הכין משהו לשם ודאי, זה לא אומר שהוא יכול להשתמש בו לצורך ספק. אז יש לנו שני מדענים. אנחנו גם יודעים שרבה היה צד אחד, לפי הגרסה השנייה בשמות, רבה היה צד אחד של הדעות. תסתיים, בואו נעשה סיכום. בואו נסיק. דרבה הוא דאמר, כי הרי הוא כצועה. וזה, מה זה אומר? שיהיה מותר לחסות דם כהה בהזמנת צועה. דאמר רבה, הכניס עפר לחסות בו צועה, מותר לחסות בו דם ציפור. כלומר, בהזמנה לשם ספק, אתה יכול להשתמש בו גם לצורך ודאי. דם ציפור, אם אתה הזמנת את האפר לשם דבר ודאי, אסור לחסות בו צועה. מה זה נותן לנו? את הדין הראשון של רבה, כלומר מה שרבה אמר מוקדם יותר, שצועה הוא ספק וגם קוי הוא ספק, וזה מתאים למאן דאמר שאמר קוי הרי הוא כצועה. תסתיים, זה אומר ש הניסיון צלח, שמשייכים את אותו חד אמר שקוי הוא כצועה לרבה, שאמר מקודם שאם הוא הכניס אפר לחסות בו צועה, הוא יכול לחסות בו דם ציפור, אבל ההפך לא, כי הצועה בסך הכל הוא ספק. ובזה שאתה עושה השוואה בין קוי שהוא ברור שהוא ספק לצועה, אתה אומר לנו שצועה בעיניך הוא מוגדר כספק, וזה מתאים לדבריו של רבה. יש לנו פה משולש מספר 3. אנחנו מנסים להבין למה לא מכסים דם קוי וכן מכסים חיה, דם חיה ביום טוב. רמי ברי דרב יבר, ברי דרב יבר אמר, קוי היינו תם הדלו מכסינה ביום טוב, גזירה משום התרת חלבו. נקדים ונחזור הדברים שאמרנו כמה פעמים כבר. דין כיסוי שייך לחיות ועופות, לא לבהמות. נוסיף עוד דין. חלב הוא נמצא בבעלי חיים, והוא יכול להיות מותר ויכול להיות אסור ממש בחיוב עבירה חמורה שחייב עונש קרת. חיה, חלבו של חלב חיה מותר לגמרי. חלב בהמה חייב מחייב האוכלו עונש קרת. עכשיו בוא נדמיין לעצמנו, אנחנו רואים כיסוי דם של ייצור שנשחט. אם אתה רואה כיסוי דם, אתה יודע שמדובר פה בחיה, כי בהמות לא מכסים את דמו. אם מדובר בחיה, אז החלב של אותו בעל חי יהיה מותר. עכשיו קוי אנחנו לא יודעים, אולי זה בהמה, אולי זה חיה. אותו ספק יש לו נפקא מינה לגבי שתי הלכות שהזכרנו, דין כיסוי ודין חלב. והרואה, העומד מן הצד ורואה כיסוי, יכול בקלות להגיע למסקנה שמדובר פה בחיה, ולגבי חלב זה אומר החלב מותר. אז לא כדאי לחסות דם קוי, כי זה יכול לגרום לרועה להתיר את החלב. אז עוד פעם, רמי ברייד רב יבא אומר שלמה לא מכסים דם כוי ביום טוב? גזרה משום התרת חלבו, כי הרועה יחשוב אם כבר מכסים, סימן שזה חיה, וחיה חלבו מותר. שואת רמי אחי, אפילו בחול נמי לא נכסה דם כוי, גם שנשחט בחול. הגמרא עונה, בחול, אם רואים כיסוי כוי, דם כוי בחול, אמרי, הרואים לא ישייכו את זה למצוות כיסוי בכלל. לנקר חצרו הוא צריך. זה שרואים כיסוי, זה לא משום שמדובר בחיה, אדם רוצה חצר נקי, לא רוצה שיהיה שלוליות של דם, אז יחסה את זה עם אפר. איך נגדיר את זה? זה ישלב את האזור של האדם עם שער אזור חצרו. אפר. אז הסברנו למה בחול אין בעיה בכיסוי דם קוי. אבל אנחנו שואלים שאלות. שחט באשפה, מה איקה למימר? אדם שחט ביום חול, קוי. באשפה הוא דבר שאין לו אינטרס של ניקיון. אשפה כשמו כן הוא מקום אשפה, מקום של זבל, לא מקום של ניקיון. ואם אדם שחט קוי באשפה, למה הוא מכסה? ורואים שאדם ששחט קוי באשפה, הוא כן יכסה את הדם. והכיסוי שם זה רק בגלל שמדובר בחיה, לא משום ניקיון. ואם אתה חושש משום התרת חלבו, לא היית נותן לכיסוי שחיטת קוי באשפה. ובכל זאת אנחנו כן מחזים את אדמו. מה קרה? אם אתה חושש משום התרת חלבו, זה צריך אתה צריך למנע. עוד שאלה, בא למלח, מי איקה למימר? כאן נצטרך רשי. רשי בשורות הרחבות באמצע קצת יותר, קודם בדיבור מתחיל כתיב ולא גרסין לתמך אלא אחי גרסין. בא למלח, מי איקה למימר? אומר רשי, מי שיש לו קוי הוא בא למלח לחכמים אם צריך לחסותו. בא לשאול שאלה, ובחול, הוא מדובר ביום חול, לא יום טוב, והם מורים לו שצריך כיסוי. ממשיך רשי, מי איקה למימר? איהו גופי, אותו שוחט, לא רק העומדים מסביב, איהו גופי, עתי למימר. חיה הוא, תהמה צריכו לכיסוי. האדם עצמו שבא בחוב שואב והם מורים לו תחסה את עמו, הוא בקלות יכול להגיע למסקנה זה חיה וחלבו יהיה מותר. הגמרא עונה למה החששות הללו לא קיימות. בחול אינמי מספקה אמרי לרבנן זיל טרח וכסה. זה שענו לשואל תכסה, הוא יבין שגם בדבר שהוא ספק יגידו לו תכסה, כי אין כאן בעיה או איסור של תרחה, הרי מדובר ביום חול. ביום טוב, ממשיך הגמרא, אי מספקה מי אמרי לי רבנן זיל טרח וחסי. עכשיו, ואם הוא יחסה ביום טוב שחיטת קוי, אז נראה כחיה, ולכן ביום טוב לא מחסים. ושוב אני חוזר, בכל זה לא יהיה הצדקה להגיע למסקנה שמדובר בחיה, אלא יורו לו תחסה, כי זה יום חול, תתרח. מצד שזה חיה מה טוב, מצד בהמה, אז כאילו תרחת קצת תרחה יתרה. אבל ביום חול זה לא בעיה. אבל אם זה היה ביום טוב, ואומרים לו תחסה, אז זה כן עילה להגיע למסקנה שמדובר בחיה. ומה שנאמר מקודם, גזרה משום התרת חלבו, זה באמת שיקול לאסור. לאסור, למרות שיש לך אפה מוכן לכל צורכיו, כמו שרב יהודה אמר, אבל לא על חשבון החשש שיבוא להתיר את החלב. תני רבי זירא, לא קוי בלבד אמרו, כלומר שלא מכסים ביום טוב, אלא אפילו שחד בהמה, חיה ועוף, ונתערבו דמן זה בזה. יש לנו דם חיה וגם דם בהמה בתערובת, אסור לחסותו ביום טוב, כי בפעולה שלך אתה תורח גם בשביל הדם בהמה, וזה תרחה שלא לצורך, וזה דבר שאסור לעשות ביום טוב, לתרוח לדבר שאין לו צורך. אמר רבי יוסי בר יסימיה, לא שנו אלא האיסור הזה שבתערובת לא מכסים את הדם, שאין יכול לחסותו בדקירה אחת. אבל יכול לחסותו בדקירה אחת מותר. אם בפעולה אחת אתה שופך את האפר על הדם וזה מספיק לחסות את הכל במכה אחת, מותר. פשיטה, מה שרבי יוסי מספר לנו זה פשוט, הרי הוא לא תרח בשביל הבהמה כלל, הוא היה צריך לחסות את דם החיה שנוכח כאן, ואם בפעולה אחת הוא גם מחסה את הדם הבהמה, אז הוא לא תרח בשביל הבהמה, אז פשוט שזה זה מותר. מהו דתימה? בלי דבריו של רבי יוסי הייתי חושב נגזר דקירה אחת עתו שתי דקירות, גם אם היה בלי תרחה נוסף היינו עושים, כי אם נתיר במקרה כזה אדם יגיע לחסות גם אם הוא מחסה פעמיים, מחסה בכמה פעולות. אז כמה שמה רבי יוסי אומר לא גוזרים, שאם אפשר לחסות את התערובת דם במכה אחת מותר, ולא גוזרים עד הוא החשש שהוא יבוא פעם אחר לחסות בשתי דקירות, שתי פעולות. אמר רבא, שחט ציפור מערב יום טוב ולא כיסה את הדם, אין מכסין אותו ביום טוב, כי היה לו לחסות אותו מבעוד יום. רשי בסוף העמוד, אין מכסין אותו ביום טוב, זה היה לו לחסות מבעוד יום, ומשום אמנוי משום שמחת יום טוב. ראינו את הדבר הזה כשיקול להתיר דברים, אז בגלל זה לקה, אין זה שיקול, שיקול להתיר הכיסוי ביום טוב, ומשום אתה לא מכס איתם, לא מצר ציפור ואכילה, אתה בכל זאת יכול לאכול, גם אם לא כיסית אדם. כיסוי אדם הוא מצווה, אבל מצווה נפרדת, ולכן אין מכסין את עמו ביום טוב, כי היית צריך לעשות אותו מערב יום טוב. אנחנו ממשיכים לדף ת', גלגל עיסה מערב יום טוב. כידוע, מעיסה מפרישים חלה ונותנים לכהן. החיוב חלה בא, מתעורר, מתחייב בשעה שאתה לש את הבצק. אני לא נכנס כאן לפרטים, רואים בראשונים הבדלי זמן מנתינת המים לתוך הקמח, התחלת הלישה, סוף הלישה, אלו הם פרטים שאין לנו צורך להיכנס להם כעת. רק נציין שגלגול עיסה זה הזמן שמתחייבים בהפרשת חלה, ואם גלגל עיסה מערב יום טוב מפריש ממנה חלתה ביום טוב. וכאן יש חידוש לא קטן, יש כלל שאין מפרישים תרומות ומעשרות ביום טוב, בשבת ויום טוב. יש איסור דרבנן, והוא משום יש, לא הסבר אחד, אבל הוא נגיד הסבר אחד כאן, שהוא משום תיקון, שאם יש לך פירות והם תבל, אתה לא יכול לאכול מהם עד שאתה מפריש את התרומות ומעשרות. אז יש איסור מדורייתא לתקן כלי למשל בשבת ויום טוב, אז יש איסור דרבנן גם אם לא מדובר בכלי, אבל זה סוג של תיקון. עכשיו, הפרשת חלה, זה חלה נחשבת כמו, יש לה דין כמו תרומה, למשל זר, מי שלא כהן לא יכול לאכול תרומה, גם לא יכול לאכול חלה, את העיסה הזאת שהופרש לכהן. והחידוש הוא, ורשי נלמד אותו ביחד בשורה ראשונה, ואף אגב נתנן נקמן אלו הם משום שבות, אין מגבין תרומות ומעשות ביום טוב. משום שבות אומר שיש איסור דרבנן בהפרשת תרומות ומעשות מטבל, והנמי, ההפרשת החלה כתרומת דגן דמיה שיכול להפרישה מערב יום טוב, הרי הוא גלגל את היסה מערב יום טוב. אפילו אחי מפריש שלא גזרו על תרומת עיסה, שהרי למה לא גזרו? שהרי מותר לגלגלה ביום טוב, מותר להכין חלות בכיכרות, עוגות וכדומה, מותר להכין אותם ביום טוב ממש, ולהפותה כדי לאכול פת חמה. לא מבקשים מהבן אדם תכין כל המאפים שלך מערב יום טוב, כי יותר טוב, יותר איכותי, יותר טעים לבני אדם לאכול פת חמה. אז מאחר שלישה היא דבר שמותר לבצעו ביום טוב, אז האיסור של הפרשת חלה הוא לא כמו הפרשת תרומות ומעשרות, שזה דבר שאין צד להתיר אותו ביום טוב. תרומות ומעשרות היית צריך להפריש אותם מערב יום טוב. החיוב על הפרשת תרומות חל תמיד חל מערב יום טוב, לא חי בעניין עיסה. אי אפשר לומר שהחיוב חל ערב יום טוב, כי יש היתר להכין פת חמה ביום טוב, והחיוב חלה מתחילה ביום טוב. לכן גם אם לשת את העיסה מערב יום טוב, מותר להפריש את החלה ביום טוב. זה דעתו של רבא. לא כולם מסכימים עם זה. אבוה דשמואל אמר, אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב. אני רוצה להכניס פה פרט שיכול להכיר בהמשך הגמרא, וזה נלקח מתוספות. יש לנו בתוספות כוכביות בשורה שנייה מתחת לגמרא, ושם התוספות אומר, ואבוה דשמואל אסר אפילו בחוץ לארץ. יש הבדלים בהלכה בין חוץ לארץ לארץ ישראל לגבי הפרשת חלה. בארץ ישראל הוא מדורייתא, בחוץ לארץ הוא לא מדורייתא. בכל אופן, אבוה דשמואל אמר, אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב, אין מפריש ממנה לחלתה ביום טוב. קראנו את זה מקודם, והדין שלו תקף גם בעניין חלה של חוץ לארץ, שאם הכנת את העיסה מערב יום טוב, אסור להפריש ממנה ביום טוב, כי לפי אבוה דשמואל דינו כמו תרומת דגן שלא הפריש, לא התיר הפרשתו ביום טוב. הייתי מוסיף פה, בעיני אבוה דשמואל הפרשת חלה נחשב כתיקון, ואמרנו מקודם שיש איסור רבנן לבצע תיקון כזה. למה פליגה דשמואל עד אבוה? יש שני אנשים מפורסמים, שמואל המורה מדור הראשון של המוראים, רב ושמואל, וגם אביו היה אישיות בכירה בין חכמי התלמוד, אבוה דשמואל. אז אנחנו מנסים להעלות שאלה כזאת, האם שמואל, שעוד מעט נראה על סמך מה אנחנו אומרים את זה, ששמואל חולק עד אבוה על אביו, מה אמר שמואל? אמר שמואל, חלה תומה בחוץ על הארץ, זה החלה שאנחנו מדברים עליו, הפרשת חלה מעיסה בחוץ לארץ, אוכל והולך, ואחר כך מפריש. אם לא הפרשת לפני כן, תמשיך לאכול, ותשאיר בסוף חלק, שהוא יהיה החלה. והוא לא כמו שאר הפרשות, תרומות ומעשרות, ומאחר שאפשרות כזאת קיים של אכילה והשארה חלק בסוף, אז עצם ההפרשה לא נחשב תיקון, כי אפשר לומר ככה, ההפרשה היא לא היא ללא צורך. מה הכוונה? הפרשה מראש הוא לא חייב להיות, כי יכולת לאכול ולהשאיר בסוף. רשי כותב, אוכל ולך כל הפת, הוא משאר כדי חלה, כאילו מספיק כשיעור חלה, והוא מפרישה באחרונה, על מה? מה רואים מזה? הפרשתה שלא לצורך היא, כאילו הפרשה מראש היא אינו צריך ממש, ולא הביא הפרשה, ולכן זה לא נחשב הפרשה אם תפריש אותו מראש. והמפריש ביום טוב אינו כמתקן דליצר כשאר הגבעת תרומה דגזור ברבנה מפני שנראה כמתקן. אז אם ניקח את זה, את דבריו של שמואל כאן, ונעלה אותה מול מה שעבוד שמואל אמר, עבוד שמואל היה מאוד, מאוד חמיר, מאוד מחמיר, אין מפרישים גם אם מדובר בחלת חוץ לארץ, כפי שתוספות ציין, אין מפרישים חלה ביום טוב. כמובן אם הוא גלגל אותו מערב יום טוב, כי בעיני עבוד שמואל זה נחשב תיקון. בעיני שמואל זה לא נחשב תיקון. אז אולי באמת שמואל חולק על אביו. אמר רבה. רבה דוחה את ההצעה הזאת להעמיד אחד כחולק על השני. מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה השם שאסורה לזרים? אותו שמואל שהיה מקב ומעולף ואחר כך מפריש, אם אותו אדם היה קורא שם, אומר זה לחלה, אז השם חלה היה נוחת על החתיכה, על הקטע שהוא קבע לו שם, שקרא לו שם. אז השם חלחלה ותרומה הם עניינים שאפשר להגיד הם מתחלפות. אז השם תרומה, שם חלה, שם תרומה חל עליה, ובכך הוא כן יהיה בכלל האיסור של אין מגבין תרומות ומעשרות ביום טוב כמו אביו. עכשיו נראה את זה ברשי. מי לא מודה שמואל, אם אני מדלה כמה מילים, שאם קרא להשם שחל השם חלה, אני קורא עוד פעם, מי לא מודה שמואל אף פרפי שאינו צריך להפרישה, שאם קרא להשם שחל להשם חלה ואסורה לזרים, אמה שם תרומה עליה ואיתה בכלל, וזה מספיק להכניס אותו בכלל, אין מגביעים תרומות ומעשרות ביום טוב. עד כאן שיעורנו להיום.